כל חי אונליין, 93fm.co.il.
ופולין ומפעליו הרבים ששרדו עד היום, בהם לימוד הדף היומי. בפולין יצעדו 10,000 בני נוער במצעד החיים. בראש המצעד יעמוד הרב ישראל מאיר לאו. בטקס שפתח את אירועי יום הזיכרון אמש במוזיאון יד ושם, במעמד הרבנים הראשיים לישראל, אמר נשיא המדינה ראובן ריבלין כי ישראל תילחם בתופעות האנטישמיות שאינן אופנה חולפת, וביקש סליחה ומחילה על הטיפול הלקוי בניצולי השואה החיים כיום בישראל.
ניצולי השואה לא זכו מעולם לכבוד הראוי להם. גם היום ועד היום מדינת ישראל אינה עושה הכל כדי לדאוג לניצולי השואה. אחי ואחיותיי ניצולי השואה, גיבורי התקומה, באתי לכאן היום בשמי, בשם העם בישראל, בשם מדינת ישראל, לבקש מכל אחת ואחד מכם, בטרם יהיה מאוחר מדי, סליחה.
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס כי האנטישמיות לא מתה עם מהלמות היטלר.
האנטישמיות ושקריה, אלו לא מתו עם היטלר בבוקר בברלין, כי כיום מיליוני בני האדם בעולם המוסלמי קוראים ושומעים כזבים איומים על העם היהודי, אבל בשנים האחרונות מצטרפת אליה הסתה לא פחות ארסית מן העולם המערבי. חברי פרלמנט בריטים, בכירים בשוודיה, מעצבי דעת קהל בצרפת, אנשי אליטות שחוברים לקנאים ברברים החשוכים ביותר עלי האדמות, היום הם מציגים את מדינת היהודים כאויבת האנושות.
במהלך היום התקיים בכנסת טקס לכל איש יש שם, ובקיבוץ יד מרדכי תתקיים עצרת שתנעל את אירועי יום הזיכרון לקדושי השואה. סגן הרמטכ"ל יאיר גולן, בהתבטאות מעוררת מחלוקת, אמר בטקס יום השואה כי הוא מזהה בישראל של היום עדות לתהליכים שהתרחשו באירופה לפני השואה. שר החינוך נפתלי בנט, שנכח בטקס, הגיב על הדברים ואמר כי סגן הרמטכ"ל שגה. לדברי בנט, על סגן הרמטכ"ל לתקן מיד את דבריו רגע לפני שמכחישי השואה יהפכו מילים שגויות אלו לדגל, רגע לפני שחיילינו יושבו לנאצים חלילה בהכשר מגבוה, דברי השר בנט. המתיחות בדרום, חיל האוויר תקף לפנות בוקר 4 מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה. מצהל נמסר כי התקיפה בוצעה בתגובה לאירועי הירי אשר בוצעו ביומיים האחרונים על ידי חמאס לעבר כוחות צהל שעסקו בפעילות מבצעית סמוך לגדר המערכת. אמש הותקפו עוד 5 יעדים של חמאס ברצועה. כך התקן כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. בתוך כך מוסא אבו מרזוק מבחירי חמאס הודיע כי בעקבות התערבות מצרים חודשה הרגיעה עם ישראל. לדבריו, מגעים שהתנהלו עם המצרים נועדו לחדש את ההבנות שהושגו לאחר מבצע צוק איתן. ערוץ אל-אקסה של חמאס דיווח כי צהל החל להוציא את הציוד ההנדסי שהכניס לרצועה. בירושלים סיכלו שוטרים ולוחמי מג"ב פיגוע לאחר שהבחינו בצעירה בת 17 שעוררה את חשדם בסמטאות העיר העתיקה. הצעירה נשאה תיק כשידה בתוכה, וכשהשוטרים התקרבו לעברה החלה להימלט. היא נעצרה, ובחיפוש בתיקה נמצא סכין גדול. כך מסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לזרוביץ'. ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש בטלפון עם קנצלרית גרמניה מרקל, שהבהירה לו כי אין להרצאה כל כוונה לשנות את מדיניותה הנוכחית כלפי ישראל. השיחה התקיימה על רקע דיווח שהתפרסם לאחרונה בעיתון בגרמניה, שטען כי הקנצלרית מרקל אינה מרוצה ממדיניותו של נתניהו בטיפול בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובדיווח טענו בכירים בשלטון הגרמני כי נתניהו מנצל את קשרי ישראל עם גרמניה לצרכים פוליטיים. בשיחה הודה נתניהו למרקל על תרומתה הרבה לביטחון המדינה. לאחר שאתמול הודיע טד קרוז כי הוא פורש מהמרוץ לנשיאות מטעם המפלגה הרפובליקנית, הודיע אמש המתמודד הנוסף, ג'ון גיסיק, כי גם הוא פורש מהמרוץ, מה שמשאיר את דונלד טראמפ המועמד היחיד של המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ארצות הברית. הילרי קלינטון, המתמודדת לראשות המפלגה הדמוקרטית, אמרה כי ארצות הברית לא יכולה לקחת סיכון אם הוא עמד לא אמין. תחזית מזג האוויר מיד. היום נאה תחול עלייה של הטמפרטורות הן תהיינה רגילות בעונה, מחר ובשבת הורגש ירידה בטמפרטורות עם סיכוי לגשם קל בשעות הבוקר. מידות החום החזויות להיום, בירושלים ובשומרון 23 מעלות, בבני ברק והמרכז 25, בשפלה 26 ובצפון הנגב 28 מעלות. עד כאן חדשות כל חיים.
עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, שעה של השקפה, עם אהרון בר.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. התעוררות, עם אהרון בר.
בוקר טוב, בוקר טוב לכם. יש לכם יום חדש, תהנו, אני לא מקנה, להפך. כמה יקרים, כמה גואלים, אותם רגעים של בוקר, שקטים, צלולים, קרירים, כמו שהיו לנו עכשיו. שמש צנועה בירקתי הרקיע עושה את שלה בלי אגו. יקרים הרגעים האלה. זה כבר לא יהיה יום בלי נקודות, נכון? זה כבר לא יהיה יום בלי נקודות. אלה רגעים של אביב, ואפשר היה לחוש את הצלם מגיב. אני עדיין הלב, התכלית של הגלריה הזו של חיים. ככה היה אפשר להרגיש איך הצלם מתעורר למראה התפאורה הזו של אביב קריר, צלול ושקט כזה. אני לא השתניתי, לא נפגמתי במשך הלילה, לא התשטשתי, לא שכחתי את הזהות שלי. אני עדיין שיא הבירור, שיא המיקוד, שיא הגילוי של אינדיבידואליות מפוארת. בגלריה הזו סימן שרוצים בי, משגיחים עליי. הכל מוליך אל הניצן הזה של חיים מיוחדים כאלה, כמו שיש לי גם עכשיו. אז קדימה, אני לא יצור אקראי, אני לא מטלטל ברוחות עריי תחת חוקי אבלי, נבהל או מתעודד בגלל חיוך או אי חיוך אליי, וליבי דווי איזה עלה גולה בתוך פארק חולה. לא, אני מתחיל לחשוב מחשבות אמונה בתוך התמונה. אני מתחיל לחשוב מחשבות אמונה בתוך התמונה. יש כאן מישהו שדואג לי כאן. יש כאן מישהו שדואג גם לי, ואני לא לונלי. אם אין השם לי, אז לונלי. מה שהיה, היה. היום פרק אחר לרגליי. ליבי ולשוני ברכו אמוני. חייבים להחליק את העניינים, להחליק יכול להיות שפעם הייתי יותר מבריק, יכול להיות שפעם למדתי מספיק, אבל היום אני מקיים איזהו השיר השמח בחלקיק. אני לוקח חלקיק של טוב, חלקיק של משהו נחמד, ושמח בזה כמו ביין אדום עתיק. היי, רגע, תרגע, מי אמר שמותר? הצדיק. היום, יום חמישי. יום חמישי, אתה לא סתם איזה סרט בלשי. יום חמישי, אתה לא סתם איזה דמיון נשי. אתה אירוע ממשי. יום חמישי, אתה יום של אנוכי מצווך היום. לא ריפוד לקראת איזה אירוע או חלום. אנוכי מצווך היום. והיה יכול להיות לנו היום עולם של כלי זמר. היום כף זין בניסן היה יכול להיות עולם של כלי זמר. אבל באו אלה והפכו אותו לעולם של כלבי זאב. כלבי זאב בניסן. אז זהו, על זה נדבר היום. תזכרו את זה. רדיו, כל חי שדרן ידבר, והאלוקים יעננו בכל חי. ויש לנו גם זכור לטוב את מוטי טכנאי. טכנאי זה מילה לועזית סך הכל. איך נקרא לו בעברית? אולי מכשיריי. מה דעתך מוטי? מכשיריי, דיגיטל על כזה. ויש לי את הזכות ברעדה ממש, ביראת כבוד, בהתגנבות הססנית, אני ניגש להקריא לכם מתוך ספר יומן שואה שהשאיר אחריו הנער משה פלינקר, השם יקום דמו. אתם תלמדו להכיר אותו במסגרת הדקות הבאות, בעזרת השם. ספרים ומלבושים ושלוש מחברות, אלה הדברים שמצאו האחיות למשפחת פלינקר כאשר חזרו ממחנה ההסגר הנאצי למרתף הבית בבריסל, רחוב קולונל פיקר מספר 1, שם גרה המשפחה לפני שאסרו אותה, בלגיה. ספרים מלבושים שלוש מחברות. המחברות הללו לא היו אלא רשימותיו של אחיהן. הוא רשם אותם בזמן שהיה מתבודד בחדרו ונחבא מעין זר. משפחת פלינקר, הוריו ומשפחתו של הנער משה, התגוררה במשך שנים בעיר הג בהולנד. הנער נולד בהג, הוא הולנדי מלידה. אבא, אליעזר נוח, בא מפולין. הוא מקורב לחסידי גור, קבע את מושבו באמסטרדם, בהג, והקים שם את משפחתו. פרנסתו הייתה בכבוד, לא מנע מבניו טובה, את ידו שלח לעזרה וחסד, חינוך צאצאיו בראש מעייניו. בהולנד היה בית ספר יהודי, שם למד הנער משה. כאשר נוסף על הלימודים בבית הספר, העניקו לו הוריו גם מורים פרטיים, ללימודי גמרא, יהדות, והנער נקשר עליהם מאוד. לפי גילו, הוא ילד. הוא נער, בן 16. אך בעל אישיות כבירה, אישיות מוצקה בצורה מעוררת השתאות. אתם תסכימו עם זה. מבחינת כישורים כמעט אין דומה לו. שולט במספר שפות על בוריון, הולנדית, צרפתית, גרמנית ועברית. את היומן הוא כתב בעברית, לא יומן. ואתם תראו, עברית שמנותקת מהזרם החי של השפה. הוא לא היה במקום שדובר, הוא רק למד את השפה כלימוד בבית ספר. לכן הוא מנסה לחדש ביטויים ומילים באופן מעורר התפעלות. גם בשאר המקצועות הוא מקדים את בני גילו, הופעתו מרשימה, מלאת חן ועיניו רציניות. אבל איזה רציניות, יש רצינות כבירה כזו, תהומית, שמסגירה את פנימיותו. 1939, עננים שחורים מתקדרים על שמיה של אירופה היהודית. דם ואש וטמאות עשן, פרצה מלחמת העולם השנייה, הגדולה שבזוועות תבל, הנוראה שבצרות. גם יהדות הולנד שתתה את כוס התרעלה. הנאצים פורשים בשנת 40 להולנד, לבלגיה, לצרפת תוך חודש וחצי. הולנד נכנעה תוך 4 ימים, בלגיה 8 ימים, צרפת חודש וחצי. לא יומן, אה? שמעתם על דבר כזה? העולם היה משותק, מאופנת, כמו להבדיל, בתקופה של ברצלונה. חשבו שאי אפשר לנצח אותם. זהו, זה הסוף. אין יותר מזה. ככה חשבו גם על הצבא הגרמני. הגרמנים מתחילים לגרש את יהודי הולנד. המשפחה מקבלת זימון לבוא אל תחנת האיסוף. שם מקבצים את המגורשים לקראת שליחתם המזרחה אל מחנות עבודה באוקראינה. במרכאות. אליעזר נוח פלינקר אוסף את משפחתו בבהלה, ותמורת הרבה כסף מבריח את הגבול לבלגיה השכנה. תחת זהות בדויה הוא רוכש אישורי שהייה בבריסל זמניים ומחדש אותם כל פעם. עבורו, עבור משפחתו, חסכונות של שנים נפתחים בבחינת כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. הוא שכר שתי דירות קטנות צמודות זו לזו במרכז העיר בציפייה לסערה שתחלוף. אבל גם בבריסל המשפחה לא משיגה את המרגוע. חטיפות יהודים נעשו שם כדבר שבשגרה. הנושא המרכזי בבית זה האם לברוח הלאה, מתי וכיצד. הנער משה, בן 16, מוצא את עצמו בעיצומו של אחד הפרקים המחרידים ביותר בהיסטוריה של עמנו. אבא לא יוצא לעבוד, הילדים לא הולכים ללימודים, הכל מתנהל באי סדר ובחוסר ידיעה מה יהיה מחר. הוא מסתובב בחדרו הפרטי הלוך ושוב כאריה בסוגר, ניזון משמועות בלבד. הוא מרכיב לעצמו טרנזיסטור או יוצא לעקוב בעיניו אחר תנועות המטוסים. שומר את מחשבותיו בינו לבין עצמו ועסוק במחברותיו. שם הוא מוצא פורקן. הדף והעט הופכים לידידיו הקרובים. עימם הוא חולק את תחושותיו, השקפתו. השקפתו, ראייתו של הנער הזה, מדהימים בכל קנה מידה. הוא רואה את הנולד בצורה שלא מביישת את גדולי האסטרטגים. הוא מביט בעיניים פקוחות ומפוקחות על המחר, ונפשו יוצאת באהבה לבני עמו. אנו למדים מתוך אותם סרטוטים ששזורים בדבריו, שהוא גילה, הוא הבחין, הוא הרגיש במה שסתום היה באותה שעה מגדולים בשנים ובניסיון. כל אלה הגדולים בשנים וניסיון לא הרגישו, לא שיערו, כי המוני היהודים הנחטפים ומגורשים מזרחה, סופם כליה גמורה, מחושבת, מתוכננת, והנער לומד על כך בדרך עקיפין. מנאום של פקיד גרמני לפני חבריו, מדרך ביומו של סרט אנטישמי. די בראיית הסרט הזה, שתקבע בו בוודאות שאם לא יבוא נס, תבוא כליה על ישראל. הרבה פעמים משתפכת נפשו בשירה פיוטית. הוא מטלטל בין עצב לתקווה, בין ייאוש לתוחלת ממושכת לישועה שתבוא. גם כאן באה האמונה שלו בשם אלוקיו לידי ביטוי נפלא, ביטוי נעדר, כבן גאה לעם היהודי. עוד כמה שורות להקדמה הזו ואנחנו אל היומן. בשעה שהתחילו מגיעות ידיעות על זוועות שעשו הנאצים ביהודים, בא משבר על נפש הנער המוכשר והמצליח הזה. הוא נהפך להיות אדם אחר. הוא ביקש לשתף את עצמו בצרת הרבים, והטיל על עצמו כל מיני איסורים. פסק מלאכול בשר בחמאה, דברים כאלה שנראו לו מותרות. סירב לקנות בגדים חדשים, היה מתהלך בבגדיו שהיה לובש לפני כן. בחדרו היה מאזין במקלט שהרכיב לעצמו לחדשות הרדיו ששידרו בנות הברית, למרות האיסור החמור שהיה מוטל על האזנה כזו. האב הצליח להשיג רישיון שהות בבלגיה ולהאריך אותו עוד פעם ועוד פעם. בפעם האחרונה זה היה במרץ 44. שבועות מועטים לאחר מכן, בערב פסח שחל להיות בשביעי באפריל 1944, בא לדירת המשפחה במפתיע אחד בשם ז'אק, מלשין ידוע, בלוויית שני אנשי גסטאפו. היו להם תעודות, הכל היה רשמי, אבל לא הועיל שום דבר. היו עופות מונחות על השיש במליחה כשאדם מטפטף, והמצות והפסח העידו כמאה עדים על יהדותם של בני הבית. הם הובלו לאושוויץ. האחיות שרדו, וגם האח הקטן משה, השם יקום דמו, וגם האבא, עד כמה שזכור לי. אי אפשר כמובן לקרוא את כל היומן, אנחנו נדלג מקטעים אל קטעים. כבר כחצי שנה ויותר לפני התחלת ימי החופש, החלו הגרמנים לקבץ את היהודים בערים הגדולות, הוא כותב, ובייחוד לאמסטרדם. כשהיו די יהודים באמסטרדם, התחילו הגרמנים לשלוח את היהודים מאמסטרדם למקומות שעד עתה אינני יודע עוד איפה הם. השליחה הייתה באופן זה, אתם תצטרכו להתרגל למילים שלו. השליחה הייתה באופן זה. הרבה משפחות, עבריות כמובן, קיבלו מכתבים להכין את עצמם לנסיעה לשלושה ימים. היו צריכים להזמין צעדה לדרך וגם כסותות וכלים שהם נחוצים מאוד בדרך. ובלילה בשעה 12 היו צריכים לבוא אל התחנה, משם נשלחו קודם לווסטרברך, זה מחנה הסגר שממנו יצאו המשלוחים מהולנד לאושוויץ. מחנה סמוך לגבול הולנדיה וגרמניה, ומשם נשלחו כעבור איזה ימים ל... שלוש נקודות, הוא כותב. בימים ההם נתן איזה פקיד גרמני לפני אספה מחבריו. נתן נאום. בן אומו דיבר גם כן על היהודים. ויומר שהיהודים הם שונאי אירופה, והם חפיצים להכניע את גרמניה וגם יתר מדינות אירופה. על כן הוא צריך להגן על עצמו מהם. הוא מחויב לשולחם לאוקראינה. ויוסף למור להולנדים, כי אינם צריכים לרחם עליהם, כי הוא אינו עושה עמהם כלום. הוא רק משיב אותם לארצות שמהם באו. וזה שאסור לקחת עמם לא כלום, סילק באומרו שבאו לארצות המערב כעניים וגם יצאו מהם כעניים. ועוד אמר שגורל היהודים שם באוקראינה יהיה כבד מאוד. כשקראנו את הנאום הזה כבר ידענו כי חדלה תקוותנו. כי קודם חשבנו שההרעה תהיה מוגבלת לאמסטרדם, משום שהעיר הזאת כבר הייתה מקום מוכן לפורענות. אף על פי כן לא חדלנו עוד מלקוות שבעזרת השם ניגאל, עוד טרם נהיה מוכרחים לנסוע, אבל תקוותנו לא נתמלאה. כשהיה לאנשים הרבה כסף ולא חפצו להישלח לאוקראינה, ברחו מהולנדיה לאחת הארצות שהיו עדיין צדדיות. זה הביטוי שלו למדינות ניטרליות, צדדיות. גם אבי, שיש לו כסף, לא היה חפץ להישלח למקום המיועד מאת הגרמנים. על כן התעניין בדבר אווירת הגבול. הוא כבר היה ברוזנדל, עיר הגבול. בקבל אימי את המכתבים לבוא בערב בשעה 11 למחרת אל התחנה. אני נסעתי כבר ביום ההוא לרוזנדל. כשנודע לאבי שאימי קיבלה את השטרות במרכאות, היא הודיעה זאת לאבי דרך הטלפון, באומרה שכבר הזמינו אותה לחתונה. הייתה כבר 9:30 בערב. תכף עם מחורת שלח אבא להג שלוש נשים שיובילו את אימי ואחי ואחיותיי לרוזנדל. והוא ממשיך לתאר את תלאות מעבר הגבול, את מציאת הלינה בבריסל, איך המשפחה התפצלה בהתחלה עד שהצליחו למצוא להם מקום. מובן מאליו הוא כותב שאי אפשר לנו סתם ללכת אל בית העיר, כוונה אל העירייה, ולאמור, הננו. בטח ישאל האיש שיושב שם לרשום אנשים שנכנסו לעיר אחרת או לבלגיה עצמה, האח באתם הנה. תנה לי רגע לראות אם יש לכם חותם על הפספורט שלכם. על כן פנה אבי למליץ אחד, מתווך, למליץ אחד שקיבל את שמו על ידי איזה איש. המליץ הזה עשה בשבילנו את הדבר הזה, וקיבלנו רישיון לשבת שלושה ירחים בבלגיה. כמובן שהדבר הזה עלה בהרבה כסף, אבל אבי אינו מסתכל כלל על הכסף. הוא אומר תמיד, הכסף יהיה לכפרה. ואתה הננו יושבים בבריסל. אני הולך בטל כל היום, אין לי לעשות כלום. לפני כמה שבועות נרשמתי בספרייה עברית ויידיש. אני מרבה עתה לקרוא בכל מיני ספרים עבריים, אבל כל זה לא ממלא כלל את רוחי. אני מרגיש שאני יורד מטה-מטה. כבר ניסיתי ללמוד תנך. הבאתי עמי תנך קטן בלי שום פירוש שקיבלתי ממכר בהולנדיה. אבל זה לא יכול לקשור את מחשבתי. אשתדל לשאול איזה גמרה. לרגלי זה שאני הולך בטל, עשיתי את המחברת הזאת, לרשום לי בכל יום ויום את אשר עשיתי ובמה חשבתי. מן המחר הזה עשיתי מחרתיים, זה פרק חדש ביומן. באמת, אתמול לא הייתה בי העזות פנים, ליתן דין וחשבון, על מה עשיתי ביום הזה. לא עשיתי אף כהוא זה. בעשייה זו אני מתכוון שלא עשיתי כלום לתיקון נפשי. זאת אומרת להעלאת רוחי. כן, קראתי חלק מן הסיפור של שי אגנון בתקופה. תקופה זה ירחון של אסופת מאמרים בענייני יהדות וישראל בעברית. קראתי סיפור המכונה הנידח, אבל בזה לא מצאתי דבר שיעלה את רוחי. רק ידיעותיי על דבר החסידות נתרבו ונתרחבו קצת, אבל זה לא כלום. באמת, שי אגנון היה זה שהמליץ ליד ושם לקבל את האומן הזה כמסמך אותנטי ומפואר. אני מקווה שאקבל מחר מאיזה איש גמרה. באמת, כבר הייתי צריך לקבל היום גמרה מאיזה שוחט. אבי הלך אליו היום, וביקשתי ממנו שיביא לי מן השוחט גמרה חולין. אבל כמו שיכולתי לחשוב, צריך השוחט בעצמו לגמרה זו, ועל כן לא הביא אבי לא כלום. אבל מחר אולי אקבל מאיש אחר גמרה חולין, ואם לא, אשאל מן השוחט גמרה אחרת. היום היה כתוב בעיתון שהמצב ברוסיה הוא אינו כה טוב בשביל הגרמנים. הרוסים עשו התקפה גדולה מדרומה לסטלינגרד. אולי יעלה בידם ויגאל הקדוש ברוך הוא אותנו באופן זה מן הצרה הגדולה שאנו בה היום. כבר הגיע העת להיגאל, נראה לי. אם חפץ הקדוש ברוך הוא להציל עוד מה מן היהודים שנשבו על ידי הגרמנים, עתה העת להצילם. כי אם יצטרכו להיות במשך החורף ברוסיה, אז נראה לי שחס ושלום לא הרבה יוכלו להישאר בחיים. כי גם כשהלכו בחפץ עצמם, כלומר אלה שהתייצבו באמת בתחנת הרכבת, לא יכלו לקחת אימם די כסויות לחמם בהם את גופם בקור הנורא ברוסיה. אמנם בצרה גדולה אנחנו, הצרות כבר רבו הרבה מאוד. הרבו מאבותינו, מאבונותינו. באמת, מה יכול הקדוש ברוך הוא להתכוון אחרת בצרות הנוראות שהוא אינו מונען ממנו? בטוח אני שעל ידי הצרות שיבואו עוד, אף יהודי אחד לא יחזור בתשובה. להפך, יש לחשוב שבראותם בצרות הגדולות יחשבו כי אין אלוקים בארץ. אחרת לא יכול היה ליתן לעשות את זה לעמו אשר בו בחר. את זה כבר שמעתי מהרבה אנשים. ובאמת, למה יכול הקדוש ברוך הוא להתכונן בכל זה שקורה אותנו? למה יכול הקדוש ברוך הוא להתכוון בכל זה שקורה? הוא כותב תמיד בכתב חסר, בלי יודים ובבים. למה יכול הקדוש ברוך הוא להתכוון בכל זה שקורה לנו בעת הנוראה הזאת? נראה לי שאתה כבר הגיע זמן הגאולה. זאת אומרת שכבר כדאים אנחנו פחות או יותר לגאולה. מחר אמשיך הלאה את פתרונה של השאלה האחרונה, כי כבר אחוז שאינה אני. כבר אחרי חצות הלילה הוא. והוא מתנצל שלא כתב כבר כמה ימים. אתה הנני שב לשאלה ולפתרונה ששאלתי לאל. למה יכול הקדוש ברוך הוא לכוון בכל הצרות שבאות בימים הנוראים האלה? באות עלינו והוא לא מונע אותן ממנו. השאלה הזו צריכה קודם כל לפתרון על שאלה על השאלה עצמה. והשאלה הזאת היא, אם הצרות שעוברות עתה עלינו הן חלק מן הצרות שכבר עברו עלינו מראשית צאתנו לגלות, או אולי הצרות האלה הן אחרות ומשונות כולן מן הצרות האלה שעברו עלינו עד עתה. איזה שאלה נפלאה, איזה שאלה בוגרת. לפי דעתי, נראה לי שהפתרון השני הוא הנכון. כי באמת, קשה לי מאוד להאמין כי כל זה שאנו רואים היום, הוא אינו אלא קטע של השלשלת הארוכה של צרות. אבל צריכים לומר, מוכרחים אנו ללכת ולהסתכל בצרותיהם של הדורות הקודמים ובצרותינו, זאת אומרת להסתכל בשין, בהבדל בין שתיהן. ראשית כל, רואים אנו שצרותיהם היו תמיד מקומיים, במקום אחד רדפו היהודים מאוד מאוד, ובמקום שני ישבו בהשקט ובשלווה. בעת הזאת באמת כלל ישראל נפגע בצרה הזו, כלל ישראל הוא רוב ישראל. אבל יותר מכריע הוא השינוי השני, וזהו הרשמיות שמלווה את צרותינו עתה. והארגון שמארגנים להכביד יותר ויותר את צרותינו. השינוי הזה הוא באמת דוקר את העיניים. ואחד הפרטים של השינוי הזה הוא שהגרמנים אינם מתכוונים כלל לתלות את טעם הרדיפות באיזה דבר. למשל, כמו שעשו הספרדים, שתלו את טעם רדיפותם אותנו באמונתנו וכדומה. אבל אצל הגרמנים אין אנו רואים שום ניסיון אמיתי לתלות איזה טעם ברדיפות שהם רוצים אותנו. אלא סתם משום שאנו יהודים. הדבר שנולדנו יהודים זהו די והותר לטעום את כל הרדיפות ואת כל הצרות. תראו איך הוא מתלבט, איך הוא מנסה לשלב את מה שקורה בתוך עולם האמונה שלו. האם זה חלק מאותה אמונה שישראל מצליח לאחוז בה, נושא עמו לאחר כל צרות ופורענויות, שזה חלק מהשתלשלות הגלות, וכאן יש משהו נורא אחר, אז אם כן, מה הדבר הנורא הזה? הוא אומר שזה נורא אחר. כבר אז חשבו, למשל, ברדיפות בימי מסעות הצלב, שיותר מה שעשו אז אי אפשר עוד. אבל היום עושים בלי חרב ובלי כלי זין דברים חמורים פי אלף מזה שעשו אז. והטעם שאפשר להם זאת הוא מפני שעושים היום הכל על פי סדר. היקיות הגרמנית, עושים הכל על פי סדר. הוא ממשיך, מסדרים ומארגנים, מארגנים ומסדרים. עד שאולי רק אחד מאלף יכול לנוס על נפשו להרחבה וכדומה. ומפני מה אפשר לו לגרמני לסדר הכל כך, ובימים ההם לא היה זה? הטעם של זה הוא שאצלו הכל הולך באופן רשמי. הכל אצלו חוק. מרשיעים לפי החוקים. כלומר, הם עושים פעולות רשע על פי החוק. כמו שאסור לגנוב, כך מצווה לרדוף אחרי היהודים. לכן אפשר כל כך לארגן את זה באופן לסדר, באופן רשמי, ואז אי אפשר להימלט כשיש סדר. תופסים אותך. פי כל מה שכתוב למעלה, הנה נוכחנו שיש באמת הבדל בין הצרות שעברו עלינו מזמן היכנסנו לגלות וצרותינו של העת הנוראה הזאת. ועל כן יש טעם לשאול, כיוון שהן מובדלות בהרבה, למה אין הקדוש ברוך הוא מונען לכל הפחות ממנו? ומדוע הוא נותן להפך לרדוף אותנו ולצוררנו? ומה התוצאות שיוכלו לצאת מן הצרות האלה? הוא מתרץ את הקושייה הזו בעניין הגאולה, וממשיך ואומר, אבל יש עוד קושי אחד, והקושי הזה, שאם כבר על ידי צרותינו הרבים נוכל להיגאל, יש הסכנה הגדולה שהיהודים בעצמם לא יחפצו בגאולה. כמו ששמעתי כה הרבה פעמים, מתרצים לי בשואלי את מכריי היהודים, מה תחשוב תהיה בסוף המלחמה? כמעט תמיד קיבלתי בתור מענה, שכשהמלחמה תסוף, הכל ישוב לסדרו הישן, נשאר שוב בין הגויים שנשתקענו בתוכם. החיים ימשיכו כמו שהיו, והכל יהיה כבראשונה. אבל הקדוש ברוך הוא לא חפץ בזה. על כן יש לקוות שכיוון שרוב ישראל אינם עוד יושבים עתה במקום שבטה מבראשונה, רובם חפצים כבר להיגאל, לשוב אל ארצנו הקדושה, ארץ ישראל. אז באמת כבר הגיע זמן הגאולה עתה, ובעזרת אלוקינו נגאל בקרוב, אולי עוד בחנוכה הבאה, ומתכוון לחנוכה הקרובה ממש, אתה רשימה הזו הוא רשם בכף א' בכסלב, הוא מתכוון בחנוכה שעוד 4 ימים. אולי אז יעשה אלוקנו הנס הזה לעמנו ויגאל אותנו וישיבנו לארצנו. אבל יש עוד דבר קטן שאפשר להפריע את כל זה, ועל זה אכתוב למחר בעזרת השם, כי באמת אחוז שינה אני מאוד, כבר עברה השעה הראשונה אחר חצות הלילה. אבל טרם אסיים, אכתוב ואתפלל לאלוקי ישראל, שימלא בקרוב את התפילה הזאת, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, שעה של השקפה, עם אהרון בר.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
יום השואה בכל חי, בשבע בבוקר, ואמונתך בלילות, שעה של השקפה, עם אהרון בר. בשמונה, מהדורת הבוקר, עם מרדכי לוי. ועשר, עניין משפחתי, רחל פסטאג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש. וב-12, בקצב היום, מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום השואה. עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, שעה של השקפה, עם אהרון בר.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
הנער משה, יומנו של משה פלינקר. אז הוא הפסיק בזה שאמר שהוא כבר עייף, אבל יש עוד שאלה שהוא רוצה לענות עליה. חוזר. אנחנו בשני בדצמבר ביומן, בוקר, הוא כותב, בוקר, הדבר הקטון שהזכרתי למעלה הוא זה. רובם של היהודים חושבים שהגאולה והישועה הן תלויות בניצחון או במפלת אנגליה. והנה, כשתנצח אנגליה, אז יוכלו רובם של היהודים, אף אלה שיחפצו להיגאל, למור, שלא השם הציל אותנו, אלא אנגליה. וגם אצל הגויים יאמרו ככה. על כן, הנני חושב שהמלחמה הזו שאנו חיים בה היום, לא תעבור בניצחון אחד מן הלוחמים, כי אם בניצחון הקדוש ברוך הוא. לא אנגליה ולא אמריקה, אלא אלוקי ישראל יצא בתור נוצח מן המלחמה הזו. וכשזה יהיה, הנני חושב שלפני הניצחון האחרון, גרמניה תגבר כמעט על כל החזיות, החזיתות הוא מתכוון. וכשיראה שכמעט כבר ניצחה, אז יקרב השם בחרבו ויקח לו את הניצחון. מובן ונראה מאליו שכל ההשקפה שיש לי ושכתבתי למעלה היא השקפה דתית, ואני מקווה שיסלחו לי על זה, כי אם לא הייתה לי הדת, באמת לא יכולתי לעולם לבוא לידי פתרון אף הקטן שבקטנים מכל השאלות שקופצות עליי. אתה אכתוב משהו ממצב ביתנו ומשפחתנו, והוא מעריך כל מה שקורה וכל הוויכוחים בבית, אין להם רישיונות, הם צריכים ללכת לעירייה, הם חייבים להתייצב בעירייה, אמי יראה מאוד לזה, כי חשבה שעיריית בריסל היא מקושרת עם איזה משרה מן הגרמנים. וכשנבוא להירשם בעירייה, יחכו שם עלינו איזה שוטרים, ויקחו אותנו כמו שלוקחים כה הרבה יהודים. אבל כנראה אין קשר בין משרת העירייה בעניין הגרים ובין הגרמנים. או אולי לא זהו הגורם שלא שאלו אותנו כלום בבואנו שמה, בעיריית בריסל. כי אם זה שנתן אבי הרבה כסף, 50,000 פרנק, למיליץ אחד שתיקן את העסק הזה בשבילנו. כשנרשמנו בעירייה, קיבלנו גם כן בולי האכילה והבגדים. ולולי נרשמנו, היינו מוכרחים לקנות הכל בלי בולים. וזהו יקר מאוד. למשל, כשקונים אנחנו לחם עם בולים, עולה ל4 פרנקים, אבל בלי בולים עולה ל40. שלישי דצמבר בוקר, היום ערב חנוכה, אבל נראה לי שחנוכה זאת תעבור בכה הרבה חנוכות. ככה, נראה לי שחנוכה זאת תעבור ככה הרבה חנוכות בלי שום נס או דבר שיוכל להידמות לזה. אתמול קראתי מאמר גדול של הלל צייטלין על אודות קדמות המסתורין ביהדות. מהמאמר עניין אותי ביותר החלק האמצעי ששם הוא נכנס בפילוסופיות. חפצתי היום לכתוב קצת על זה, בבוקר הייתי צריך ללכת לבית המרחץ. בשובי משם שמעתי צרות חדשות, לא של כלל ישראל אלא של משפחתנו לבדה, ולכן לא היה לי עוד חפץ כלל לכתוב משהו על העניין הזה. הוא מתאר את המשבר החדש במשפחה, משהו שנוגע לניירות ערך. אבא היה חברמן, היה עושה הכל מה שהוא יכול כדי להציל את משפחתו, והפקיד ביד הגויים, והם חוששים שזה הלך לאיבוד, וזה כמעט רוב כספם. השם עזר. הוא אומר, למה הם חוששים? הוא ממשיך, הלא היום עושים כולם עם היהודים מה שחפצים. אין להם דין ואין להם משפט. לפני כמה ימים באו אנשים שהם נוטים אחרי הגרמנים, אבל הם בלגים, כלומר אנטישמים בלגים. באו לביתו של איזה יהודי, ויקחו ממנו כל מה שחפצו. אפילו את הדגים שבקדרתו לקחו להם. והיהודי עמד אצל זה, ולא היה יכול לפצות פיו. על כן יראים הוריי למסור את הניירות לגוי. בין כך ובין כך, היה לי אמי ולאחותי הגדולה חלום בלתי יפה, ומובן כבר שזה לא עזר להטיב את המצב. בינתיים נסע גם כן איש אחד, מכר שלנו משכבר מהג, שבא כאן לבריסל אחרי שבאנו הנה, הוא נסע לשוויציה, שוויצריה. ואימי, שהיא חפצה מאוד מאוד לנסוע לשוויציה, מתלוננת עתה שוב על אבי שניסה, ועל ידי זה יבוא קץ לצרותינו הרבות. עתה, כשאני גומר כבר את רשימותיי של היום, שומע אני הנחה כבדה מתפרצת מפי אימי. חשבתי שלכבוד חנוכה, הישועה, או לכל הפחות חלק ממנה, תבוא. והנה שוב צרות חדשות, שוב צרות. שבעי בדצמבר, כבר הדלקנו את הנר החמישי בערב, וחנוכה הולכת מתקרבת לסופה. לניסים אינני מקווה עוד בחנוכה זו. בכל יום ויום הולכים וחוטפים יהודים. פעם נותנים דקירה כאן ופעם דוקרים שם. אומרים שלגרמנים יש אנשים מיוחדים שסובבים בעיר לראות אם יושבים פה או שם יהודים, ואז הם מראים על דירתו של יהודי לגרמנים, והם באים במכונות המסע שלהם וחוטפים את אחינו. כבר הרבה פעמים אמרו שעד התאריך הזה או הזה יפסיקו לחטוף. אבל כבר הרבו מאוד בנתינת הזמנים האלה, ומכולם יצא אפס. הגרמנים אינם חדלים כלל מלחטוף יהודים. מחזיתות המלחמה אין חדשות כלל. נראה שהתקפת הרוסים נתרפתה או חדלה כלל בכלל מלהיות. אפריקה, בצפון אפריקה לא נעשים גם כן מאורעות שיוכלו להשפיע על מהלך המלחמה או לקרב את סופה. אמי מתכוננת מאוד, הכוונה מקוננת, מקוננת מאוד בימים האחרונים, בפרט בגלל אותו איש הזה שנסע לפני כמה ימים לשוויציה. נראה לי שגם אבי כבר חפץ לנסוע. לפני כמה ימים שמעתי מילה טובה מיהודי אחד. הגרמנים יהיו כפרתם של האנגלים, והם יהיו כפרת כולנו. כך צריך באמת להיות. בזה אפסיק אתה, כי כבר אחוז שינה אני מאוד. ליל מנוחה, עמי. כבר תכף אחרי בואנו לבריסל, והשגנו דירה, אנחנו בשמיני בדצמבר, אמי אמרה הרבה פעמים אל אבי ואליי, מה יהיה אחריתי? אני הולך כל היום בלי לעשות כלום. קורא אני לפעמים עברית, אבל מזה אי אפשר שתצא איזו אחרית, לפי דברי אמי. כשומעי דברים כאלה מפי אמי, בפעמים הראשונות שחקתי מהם, גם אבי לא שם לב עליהם. אמרתי, איך תוכל, זאת אומרת, אומר על אמו בליבו, איך אוכל תחשוב בעת כזאת, בסוף או באחרית טובה. הלא היום עלינו רק לעסוק בשאלת חיים. וגם אבי ענה לאמי כדברים האלה, מדי דברה בעניין זה. אבל ביותי לבדי, אכילותי גם אני לחשוב בדבר הזה, מה באמת יהיה בסופי? מה יהיה? הלא מובן שהמצב הזה שאנו מצויים היום בו, לא יישאר לעולם. אולי יארך עוד שנה או שנתיים, אבל אז מה יהיה עם עדי? הלא פעם צריך גם אני ללכת לעסוק בדבר פנסתי. מתחילה חשבתי לדחוף את כל המחשבות האלה מראשי, אבל הן הלכו הלוך ושוב. לא יכולתי להיפטר מהן, אז החילותי באמת להתעמק קצת בעניין. אחרי חקור הרבה מצאתי שהיותר טוב בשבילי הוא להיעשות מדינאי. כן, מדינאי חפץ אני להיעשות אתה. לא מדינאי סתם, אלא מדינאי עברי בארץ ישראל. כי נראה לי שאף על פי שבדרך נס נצטרך לצאת מצרותינו של היום, אבל השאר, זאת אומרת חיים על אדמתנו, לא יהיה עוד כלל וכלל על פי נס. אז ישוב הכל כמו שהיה. בוודאי יהיה קצת שינוי ביחסי העמים ליהודים, ואולי גם ישתנו קצת יחסי העמים לבין עצמם, אבל זה אינו מוציא כלל מן העולם שהכל יהיה בדרך נס אז. הלא מובן מאליו שרוח עמנו שהיא כה גלותית לא תוכל להשתנות בבת אחת, אף לא בדור אחד. עד הזמן שנשוב להיות כעם חופשי גם בגופנו וגם ברוחנו, והאחרון הוא העיקרי, על זה צריכים לעבור דורות שלמים. לכן צריכים אנשים שינהיגו את העם בדרכים שיובילו סוף סוף לחירות הרוח. על כן מהיום ואילך אכוון את הכל, מה שאני עושה ומה שאני חושב, רק לנגד מטרה זו. הרבה כמובן ללמוד בתנך, כי רק לפי רוח ספר זה יכול ישראל של העתיד לחיות. אין דרך אחרת. גם הרבה לפי האפשר לי ללמוד בספרים עבריים שהם עוסקים בדבר היהדות, ועל ידי זה ארחיב את ידיעותיי במדעי עמנו. עכשיו אני אספר משהו ממעשה היום. אותו האיש שהזכרתי כבר כמה פעמים, שהיה גר מולנו בהג, ויבוא גם כן לבריסל ויסע הלאה לשוויציה, שב לבריסל. האנשים שחפצו להובילו מעבר לגבול היו רמאים. באמצע הדרך קפצו מתוך הרכבת, ויקפוץ גם הוא אחריהם, כי חשב שהם הולכים עתה להכניסו לשוויציה. בקפיצה הזו, שהייתה דרך החלון, פצע את ידיו, ובקומו מן הארץ לא ראה עוד את האנשים האלה, אז חיכה איזה זמן עליהם, ויער כי לא באו. אז הבין שרימוהו, בצרות גדולות, הוא היה, צם שני ימים רצופים, הגיע שוב לבריסל. על ידי המעשה הזה עבד לו הרבה כסף. מובן שכוח אבי בבית נתחזק מאוד מאוד על ידי המעשה הזה, כי אמי היא הללה כל היום את האיש הזה, ותאמר שהוא היטיב להחליט, לא פקפק אלא החליט בבת אחת וכדומה. אבל עם כל זה נראה לי שבאו כמה מכשולים בעניין הערכת רשותנו לשהות כאן בבריסל. מחר כבר עברו 3 חודשים, ואז יהיה סוף הזמן שכתוב על תעודת הרשות שיש עתה בידינו. אבל אבי הוא מלא תקווה, וחושב שמחר נקבל את ההזמנות לבוא לעירייה לקבל שם את התעודות החדשות. עתה אני הולך לשכב, ואגמור בפסוק זה, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. בהג היה נער, יונה ירת שמו, יונה ירת שמו, שהיה גם כן לי לדוגמה. הוא היה נער כה טוב, נער טוב לב כמו הוא לא ראיתי מעודי. כשדיברתי עם החברים אחרים, אם יכלו לתת לי עקיצת מילים, לא נמנעו כלל וכלל מזה. אבל בדברי אמו לא עשה אף פעם כזאת, איך הוא מביע יפה, אף פעם לא ירד עליי. אחרים היו עושים את זה אם היו יכולים. ולא משום שלא ידע או שהיה טיפש, לא, להפך, הוא היה נער משכיל מאוד. היטיב מאוד ללמוד בבית ספר, תמיד היו לו תעודות עם ציוני 9 ו-8. תמיד שחק כה בנעימות. בכותבי עתה עליו, אכתוב גם כן מה ששמעתי כאן מבריסל מהאיש שישב נוכחנו, שבא להנה. הוא סיפר שהנער הזה נחטף בחופצו עבור את הגבול הולנדי-בלגי. עם הרבה אנשים נתפס, וכעבור איזה חודשים קיבלו הוריו את הידיעה שבנם מת. בשומעי את השמועה הזאת חרד ליבי. לא יכולתי להאמין לזה שנער כה טוב, שכאילו השכינה ריחפה עליו, הוא מת על ידי הרשעים האלה. זה בטח לא נתן הקדוש ברוך הוא לעשות. אבל אם חס וחלילה הוא מת, או יותר טוב נרצח על ידי הגרמנים הרשעים האלה, אז באמת כבר הגיע העת שתאמתנה המילים, נקום נקמת דם עבדיך, מאומה הרשעה, גרמניה, כן, הגיע כבר השעה. אתמול הלכתי עם אחותי אל ראינוע. ביותי בהג, עוד לפני כיבושה על ידי הגרמנים, לא הרביתי לבקר בית זה. כשהיו הגרמנים איזה זמן בהולנדיה, הם אסרו על היהודים לבקר בבתי ראינוע. ראינוע. אחרי העת הזו החלו לתת בבתי הראינוע פילמים אנטישמיים. חפשתי מאוד לראות את הפילמים האלה, אבל לא יכולתי, כי על תעודת הזהות הייתה כתובה ג'וד, ג'ודו, לסימן שאני יהודי. וכשפקפקו מעט, יכלו היו לשאול אותי להראות את התעודה הזו. וחמדומני שבשביל אבון זה קיבלו 6 חודשים מאסר. אבל אתה, כשאני בבלגיה, וכאן נרשמתי לא בתור יהודי, יכול אני לבקר את בתי הראינוע, וגם לא מקפידים כאן על זה. בבואי כאן, לא היה עוד רשום כלום על חלוני הבתים האלה, של הקולנוע, הוא מכוון. רק אצל בעליהם שהם אנטישמים, אלה בעלי הבתי קולנוע שאנטישמים, היה רשום שהכניסה אסורה ליהודים. אבל אתה כבר על כל בתי הראינוע כתוב, על פקודת הגרמנים, אסורה ליהודים הכניסה לבתי הראינוע. והוא יוצא מזועזע מהסרט הזה, מזועזע ומחליט שמזימתם של הגרמנים אכן עתידה להתגשם, להחריט, להחריט רבים מן העם היהודי. יש כל כך הרבה, תגשו אתם גם היומן הזה, יומנו של הנער משה, אני חייב לסיים, נפקד מכם יום חמישי, כף זין, כלבי זאב בניסן. הנער משה, זכותו תגן עלינו, איזו עבדה, איזו עבדה, איזה לב. תחפשו את הספר הזה. אהרון בר, התעוררות, יקיצה עם קריצה עדיין. יש גם אתר חיזוקים, אהרון בר יהדות חיזוקים, מלא דובדבנים, תטיילו גם שם, כל טוב.
יום השואה בכל חי, בשבע בבוקר, ואמונתך בלילות, שעה של השקפה, עם אהרון בר, בשמונה, מהדורת הבוקר, עם מרדכי לוי, ו10, עניין משפחתי, רחל פסטאג בשיח מרגש עם עודים מוצלים מאש, וב12, בקצב היום, מהדורה מיוחדת עם שיחות רבנים ליום השואה. מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
בוקר טוב ושלום רב לכם. יום חמישי בשבוע, יום מיוחד היום, כפי שאתם בוודאי יודעים. התוכנית שלנו באופן טבעי תעסוק בענייני היום, במה שכולם עוסקים היום, בכאב של כולנו ובכאב של המשפחות שעדיין, עדיין שומעות את העדויות מהסבא, הסבתא, הדודים והדודות. אלה שמספרים להם על דברים שהדעת לא תופסת, שהנשמה לא יודעת לשאת, ושהמציאות לא מצליחה להבין. יום הזיכרון לקדושי השואה, הבוקר, מיד אחרי החדשות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
כן, מוטי, שלום לך ולמאזינים, אלה הכותרות. היום יום הזיכרון לקדושי השואה. עם ישראל מתייחד עם 6 מיליוני היהודים שנרצחו ונשרפו על ידי הגרמנים הנאצים ימח שמם במהלך מלחמת העולם השנייה לפני 71 שנים. בשעה 10 בבוקר תשמע צפירה בכל רחבי הארץ. בטקס שפתח את אירועי יום הזיכרון אמש במוזיאון יד ושם, במעמד הרבנים הראשיים לישראל, התנצל נשיא המדינה ראובן ריבלין על הטיפול הלקוי שניצולי השואה החיים כיום בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על האנטישמיות החדשה שהצטרפה לאנטישמיות האסלאמית, ההסתה מהעולם המערבי, כשחברי פרלמנט בריטים ושוודים ואליטה מאירופה עושים יד אחת להפיץ את הנגיף האנטישמי